Shalom ou bracha? Hare anu. Shalom bracha. Hare anu besefer derech Hashem, be'amud 60, be'ma'adurat Feldhai. Shalom. עמוד 60, פסקה ח' שוב בענייני ההשגחה, יש הרבה פרטים. ואומנם מלבד כל זה, כן, אתם בטוחים שעשינו את זה? אתם בטוחים שעשינו את זה? טוב, אם עשינו, אז עשינו. טוב, מלבד כל זה, כלומר, כל ענייני ההשגחה של זכויות ודרכים כדי להינצל מן הדין וכו'. יש עוד עניין אחר נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו, האישיית והכללית. והוא, כי הנה השקיפה החוכמה העליונה לכל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין שיעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה. מה זה קיבוץ השלמים? מה זה קיבוץ השלמים? זה עולם הבא. כן? נכון? כלומר, עולם הבא זה מקום שבו מקבצים את השלמים. זה עם זה. כן? זה מאוד נחמד, כזה. כל הצדיקים יחליפו חוויות. אומרים שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, והקדוש ברוך הוא עומד באמצע, וכל הצדיקים מרים אותו באצבע, ואומרים, הנה אלוהינו זה. יש כמה הסברים למדרש הזה. אחד ההסברים, מה? כן, אז יש כמה הסברים למדרש הזה. אחד ההסברים הוא שכל אחד מראה באצבע את האופן שלו לתפוס את הקדוש ברוך הוא. וכל אחד, כיוון שהוא במחול, אז הוא עומד בזווית אחרת. ואז הוא אומר, זה אלוהינו. ומה פתאום, זה אלוהינו. כן, כל אחד יש לו, הוא משוכנע שהוא מבטא את הרצון האמיתי של האלוהות. והעיקר הוא שלמרות כל ההבדלים הם מחזיקים זה לזה ביד. כן, זה במחול. הם מוכנים לשתף פעולה למרות הבדלי התפיסות. יש עוד משהו שאומרים שכל אחד במחול תופס את מקומו של השני באיזשהו שלב. כן, יש עוד משהו, והוא? באותו מרחק, כן. יפה. כן. פעם מישהו אמר לי על שני גדולים שרבו מאוד בחייהם, אמרו, עכשיו בטח הם עכשיו רוקדים ביחד בגן עדן. כן. מה זאת התורה? שמה? בזאת התורה, כן, שמגביל את הספר, כל אחד מצביע. כן. טוב, אז מה הוא אומר כאן? כי הנה השקיפה החוכמה העליונה על כל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין, שיעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה, וראתה שהיה עניין נאות להם מאוד, שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם ולהיטיב להם. כלומר, לא שכל אחד יעבוד לבדו, אלא יוכל להיעזר מזולתו. פירוש, שלא יוחלט הדבר שרק מי שיגיע בכוח שלו עצמו אל השלמות, יהיה מן הנמנים בקיבוץ בני העולם הבא, אלא גם מי שכבר יגיעו מעשיו שבהתעלותו באחר, זכאי ממנו, יוכל להנות בשלמות. והנה ייכנס בכלל ההוא, אלא שהיא במדרגה תחתונה, שהיא במדרגת הנתלה בחברו. כן, בשביל זה יש צדיקים. אחד מהתפקידים של הצדיקים זה להרים את כולם. זה כמו שהרמב״ם שואל בשמונה פרקים, לא, בהקדמת חלק. הוא שואל מפני מה יש אנשים בעולם שהם לא חכמים. למה יש טיפשים? כן, הרי לכאורה, כל תכלית חיי האדם זה לדעת את השם. וכדי לדעת את השם, צריך חוכמה. אז מה יעשו הטיפשים? משום מה הטיפשים קיימים? כן, שאלה יפה. במיוחד שמדובר פה על הרוב. כן, על הרוב המוחלט. אומר הרמב״ם, שמציאותם של שאר בני העולם לא תהיה לבטלה. מה? נקודה להשוואה? אפשר להשוות בין שני חכמים. יש חכם, יש חכם יותר. אבל יש הרבה אנשים שאין להם החוכמה המינימלית. זאת אומרת, החוכמה המינימלית כדי לדעת את השם. אז אז הרמב"ם אומר שתי תשובות עיקריות. האחת, אני חושב שהיא מגלה משהו על עולמו הפנימי של הרמב"ם. הוא אומר, להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. שלא יהיו משעמם. כן, אז הם עונדים לצדיקים האלה, לחכמים האלה, עונדים להם כמה אנשים, מיליוני טיפשים, כדי להתעניין. זה יהיה ככה משעשע בחיים. שמעניין, יהיה חברה. כן, בוקר טוב, גברת וידיבנסקי. או מועלם, לא משנה. הקורבנים, שיהיה מעניין בחיים. זה הסבר הראשון של הרמב״ם. לצדיקים, כן. להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. מה, כל הזמן לדבר על פילוסופיה? לא, מדי פעם קצת להגיד, שמה, האוכל דפוק, מה אמרו, מה אמרו בתחזית, וכל דברים כאלה. שזה גם כן ממלא את החיים, מרפד את החיים באיזשהו רוגע. ולכן צריך שהחכמים האלה ייפגשו עם מיליארדי טיפשים, על מנת שחייהם יהיו יותר טובים. זה ההסבר הראשון של הרמב״ם. מה?
דווקא חכמים לא עכשיו משתעממים לאנשים טיפשים.
לא, לא. הם צריכים לפעמים קצת להירגע. כן? דווקא החכמים, זה דבר די ידוע, שהם סובלים מתחושה איומה של בדידות. כי מאחר והם חכמים, לא מבינים אותם. אבל הם מרגישים יותר מכולם את הדברים. ולכן הם צריכים מדי פעם קצת משהו שמשכיח את עסק החוכמה שלהם, וזה דווקא הצורך לטפל ולהתפגש בכל מיליוני הטיפשים שמסתובבים ברחובות. כן? זה... מה? למה? כך אומר הרמב״ם, מה נעשה? מה, הוא לא צודק? הרמב״ם אומר...
אני מדברת על הרמב״ם.
מה? למה? הוא יודע את האמת. אם העיקר זה החוכמה, אז מי שלא חכם, הוא... יש כמוהם מיליונים שהולכים ברחובות. שאני יודע שהם יודעים שלא יודעים.
אני לא מתעשה. מה? אני כשאני
רואה
טיפשים, אני מאוד עצובה, אני לא משתעשה.
את לא משתעשה, את מרחבת.
אם אנחנו מדברים כל הזמן על לעבוד על תואר מידות.
כן.
אז למה בכלל צריך להזכיר את זה? מה, זאת אומרת, נניח, אם אני נניח גדול בתורה, כמו הרמב״ם,
כן.
אז אני ירגע, כיוון שאני נמצא למעלה, שאני נפגש עם אנשים שהם טיפשים?
לא.
דווקא בגלל שיש לי את המוח שאני מבין שאני שונה לכולם,
כן.
מה זה מרגיע אותי? שאני ירד כלבים?
זה משעשע. מה, כשאתה הולך...
סליחה,
כשאתה רואה כלב. אני שואל אותך, כשאתה רואה כלבים, זה לא מעניין אותך?
זה שונה ממני.
זה שונה, אבל זה מעניין, לא?
זה מעניין?
מה, אקזוטי, זה אקזוטי.
אבל זה שהם טיפשים או שונים, למה?
לא, לא טיפשותה מי המשעשעת את החכם. אלא זה שהעולם מגוון. זה כמו שלמשל אתה יוצא לפעמים לארצות רחוקות, מרחק אלפי דולרים, כדי לראות משהו שאתה לא רואה פה. אז פה אתה רואה פרות, ומדגסקר אתה רואה זבו. כן? אנשי מדגסקר בשבילם זבו זה משעמם, זה מה שהם רואים כל היום. כשהם יראו פרה כמו שלנו, דווקא זה יעניין אותם. הם יבואו לפה כדי לראות פרות. זאת אומרת, מה? אז יש דבר כזה, התעניינות בשונה, במגוון וכו'.
אתה מגלה בעצם דברים חדשים.
נכון.
אבל זה משהו היום מה שיצרת קודם.
זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק מה שאני אמרתי מקודם. זה הטיפשים. הטיפשים הם אנשים שונים ממני. אומר החכם. כן? החכם אומר, אני כזה חכם, אבל צריך מדי פעם קצת ככה להתעסק בדברים אחרים. כדורגל, הוא מעניין אותו כדורגל. זה מעניין. לא חשבתי שישר להתעניין בכדורגל. מה? זה נשמע מתנסה משהו משהו. חכה רגע, אני לא תגיע לזה. רק הסבר השני שנותר עם הרמב״ם. הרמב״ם אומר, הם משרתים אותו. הוא צריך אותם. זה הסבר שני. כלומר, סך הכל, איך אומר, אלמלא המשתגעים העולם לא היה מתקיים. הוא מסביר למה. מה זה משתגע? אדם שעושה שטות. למשל, מי שבונה וילה. אדם ב-94, בונה לו וילה שתחזיק מעמד 200 שנה. אומר הרמב״ם, הוא טיפש. הוא משוגע יותר נכון. רגע, משהו כזה, כן, נכון. רגע, זהו. רגע, חכה. טוב, שם הוא התכוון. אבל הוא רוצה בשבילו וילה שתחזיק 200 שנה. אומר הרמב״ם, יותר טוב שבמקום להשקיע את כל האנרגיה הזאת, תבנה לעצמך צריף, שיגן עליך כראוי מן הגשם ומן החמה, ותעסוק שירית ימיך בחוכמה ובמעשים טובים וזה. אבל מה? אומר הרמב״ם, יבוא יום, אחרי שכבר הווילה הזאת, הארמון הזה יחרב, וישארו ממנו רק כמה קירות עומדים, ביום שרב יעבור חכם וצדיק, שכל העולם כדאי בשבילו להיברא, והוא יהיה במצב כזה שבלי צל הוא ימות, ובדיוק יישב בצל של הקיר הזה, והעולם יתקיים בזכות זה. מהה למדת? שאלמלא הטיפשים, אלמלא המשתגעים, העולם לא היה מתקיים. כלומר, הם משרתים אותו. סופו של דבר זה טוב, שיש עוד, כן? ולכן צריכה להיות דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. למשל, שואה, באמת, קנית אוטו, מודל 4 גלגלים, מאוד יפה וכו'. כן. אחד עם הדברים. כן, כי אז בני אדם מתייחסים אליו וכו'. עכשיו, שני הפירושים האלה של הרמב״ם, נשמעים, מה זה מתנסים? משהו, משהו. עכשיו אפשר לשאול, הרמב״ם היה אדם מוסרי, איך הוא יכול היה להעלות על הדעת שהקדוש ברוך הוא ברא מיליארדי בני אדם, אך ורק כדי לספק שעשוע ושירות לאנשים צדיקים?
הוא ראה משהו מוסרי בזה שהם מתעלמים דרך הצדיקים.
לכן צריך לומר שהכוונה הפנימית של דברי הרמב״ם היא הכוונה של תורת החסידות, שהצדיק משמש כצינור עלייה לכולם. פלטפורמה. כלומר, כולם משתמשים בצדיק כדי שיהיה להם חלק בנצח.
אולי כדאי אפשר להגיד שלא כולם, אלא הכל ביחד יוצר מצב.
נו, ככה, איך כתוב במשנה? יחיד שעשה תשובה, מוחלין לו ולעולם כולו. מוחלים לו, נגיד שקשה להבין, אבל נגיד הבנו שמוחלים לו. למה למחול לעולם כולו? בגלל שהוא לא יכול להתקיים בכל העולם. ולכן אם מוחלים לו ויש לו זכות קיום, אז צריך למחול לעולם כולו, כי מוחלים לו. זאת אומרת, מרכזיותו של הצדיק היא קרש הצלה לכולם. ולכן אמר הרב יצחק גינזבורג שהרמב״ם הוא מייסד תורת החסידות. כי הוא מראה כיצד על ידי הדבקות בצדיק יש עלייה לכולם. ברור? ייתכן שלזה התכוון הרמב״ם. אגב, מקור לזה יש במסכת כתובות. במסכת כתובות כתוב שרבי יוחנן אמר לריש לקיש, עמי ארצות אינם קמים לתחיית המתים. זו. בתחיית המתים יקומו רק צדיקים. אז אמר לו ריש לקיש, וואה, זה כזה קשה, מה, איך אתה יכול להגיד דברים כאלה? כל כך הרבה אנשים בלי תחיית המתים. אמר לו רבי יוחנן, מה אתה רוצה? מקרא אני דורש. יש לי פסוק. כי תל אורות תליך וארץ רפאים תפיל, כל המשתמש באור תורה תל תחייה מחייהו, ושלא משתמש באור תורה, אין תל תחייה מחייהו, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? עד שבסוף אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה, שנאמר, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. שכל המשיא ביתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, והמהנה לתלמיד חכם מנכסיו, מעלה עליו הכתוב, כאילו הוא עצמו דבק בשכינה. כלומר, זה בעצם הרעיון של הרמב״ם. שדרך ההתערבות של הנפש הבלתי נשלמת, עם הכוח של הנפש השלמה, אז יש התעלות גם לנפש הזאת. זה בדיוק מה שאומרת החסידות. החסידות אומרת, תדבק ברבה. הם הדגישו את זה יותר, אני אסביר לך למה. מה ההבדל בין מה שהחסידים אמרו לבין מה שהיה מקודם? הרי תמיד אמרו שצריך לדבק ברבו ולשמש את רבו וכו', אז מה החסידות חידשה? אני אגיד לך מה היא חידשה. החסידות חידשה שהקשר עם הרב הוא לאו דווקא באופן הלימודי, אלא גם קיומי חווייתי. לא. רש"י מסביר מה זה לשמש תלמידי חכמים. רש"י מסביר ללמוד את הסברות של הלימוד אצלו. הסברות של הלימוד. מה זה? אז רש"י נחנקתי. כן, מה?
רש"י קרא ככה את ההתייחסות של התלמיד לרב.
נו, אז מה?
אבל היו עוד תלמידי חכמים, נכון?
יש שני אופני התקשרות.
כמו שהרמב״ם בתקופתו,
גם הרמב״ם מסכים.
שבא אליו אדם אולי נותן לו גם חמימות וגם הלכה.
ברור, אבל אצל הרמב״ם, גם רש"י נתן חמימות.
זה חוזר למה שהרב אמר קודם.
סליחה. גם רש"י נתן חמימות לתלמידים שלו. גם רש"י נתן חמימות לתלמידים שלו. וגם הגאון מווילנה, שהיה נגד החסידות, היה קשר נפשי בלתי רגיל בינו לבין תלמידיו. אבל הסברה הרווחת הייתה, שעם כל החום והחביבות שיש אצל הרב, מה שקושר אותי אל חיי הנצח זה מה שאני לומד מהרב. הלימוד התורני, הלימוד השכלי תורתי. לעומת זה, החסידים אמרו, אין צורך בזה, זה שאתה שתית יש אצל הרב, זה עצמו מדבק אותך בשכינה. זה אופן אחר של הסתכלות.
החסידים מאמינים בזה, ממש בזה.
מה? עכשיו, סליחה, אתה אומר, אמרתי מאמינים בזה. בוא נבדוק איך זה היה לאורך ההיסטוריה. עיין נא. אדוני היקר, בוא נתחיל ממשה רבנו. בסדר? יש מאמר נפלא, כתבו רבנו הגדול הרב קוק, נקרא דרך התחייה. מכיר את המאמר הזה? זה מאמר שנמצא בתחילת ספר מאמרי ראייה. שמעת על הספר הזה? אז מאמרי ראייה, המאמר הראשון נקרא דרך התחייה. והרב מדבר שמה באריכות, עושה סקירה היסטורית ממשה רבנו ועד ימיו, מתי ההתקשרות אל הצדיקים הייתה דרך ההזרחה הנפשית, ומתי הייתה בצינור לימודי. והוא מראה מתי התקופה ראויה לך, מתי התקופה ראויה לכך. למשל, בתקופת הנביאים, ההתקשרות עם הנביא לא הייתה לימודית, הייתה נפשית, מהסגנון של החסידים. ואכן, מצאנו בספר שמואל, ששאול הולך לבקר את שמואל הנביא, והוא מוצא אותו אוכל עם הנביאים, עם בני הנביאים. ואז שמואל רואה את שאול נכנס, הוא אומר, בוא נה, תאכל את זה. והוא נותן לו משוק הימין, פולקה. אומר, תאכל. זה כאלה זה. ואז שאול אוכל, פתאום רוח השם חלה עליו. אז מה זה, מה בין זה לבין תיש? אני לא מצליח להבין. זאת אומרת, מה? זה שיריים של הרבה, זה בדיוק זה. זאת אומרת, ישנן תקופות בהיסטוריה שזה אופן ההתקשרות, ויש, אחר כך יעלה אותו לגג, אבל ההתקשרות הייתה, המקרא רואה לנכון לספר לך את זה, שהוא אכל את השוק הימין, והמקובלים מסבירים דווקא השוק הימין.
הוא כמה ימים לחפש את החמורים, את האתונות.
בסדר, אבל למה שוק הימין? מה זה חשוב? כן, אז זה בגלל שזה מכובד נגד מידת הנצח, שהיא שוק הימין, וזה היה הכנה למרדכי ואסתר, שיצאו משאול וכו'. ברור? אז זה דרך זה שהוא אכל. כן? עם קטשופ או חרדל, אני לא יודע. כן? זאת אומרת, יש סוג כזה של התקשרות. אז אל תגיד עמי ארצות, לפעמים זה כך, לפעמים זה כך. וכל הוויכוח בין המתנגדות לחסידות היה האם היו אז בעידן שבו היה ראוי לנהוג כך או לא. מה? רשי? למה רשי מעלים את זה? כלומר, ברור שרשי אומר את זה על המשפט בגמרא, גדול שימושה יותר מלימודה, ומאיפה לומדים את זה? מאלישה אשר יצק מים על יד אליהו. זה היה שם הפסוק. רשי אומר, זה לימוד הסברות. מה, רשי לא יודע לקרוא את הפסוק? שממנה הגמרא לומד? אלא ברור שרשי רואה בדורו צורך להעלים את הדבר הזה. זהו, זאת אומרת, זה רשי לפי שליחותו ההיסטורית, אומר, עכשיו צריך ללכת דרך השכל.
ברור? רשי יודע, אני לא עושה את זה,
ברור.
רשי מבין שצריך גם זה וגם
זה. זה תלוי בתקופה.
לפני חצי שעה הרב אמר, מה הבעיה שלך?
כן, מה שאני התקוממתי זה נגד הביטוי, רשי אמר. רשי אמר, זה קומם אותי. כן.
הרב אמר, אז אמרתי, אני לא יכול להגיד לרב ש... כנראה
רק שלא אמר את זה. כן. ההיגיון
אומר שהוא הולך גם בזה.
הרב
רק
לפני
בחצי שעה
קודם,
מה רב אמר? שהבעיה של הדור, אין לו מנהיגות, אין לו חמימות, נכון?
נכון,
אין
לו קבלה ואין לו ספרדיות, נו. ארבעה דברים.
ומה זה
בספרדיות
הזאת?
זה בדבר השני שאני אמרתי, החמימות. כן? ספרדיות זה משהו אחר, כן. היום מזהים ספרדיות עם עממיות, זה בעיה. כן, מה? היום יש מנהג כזה לחשוב שכל דבר עממי וזול זה ספרדי. כן, זה בעיה. כן, זה מה שהצליחה מפלגת ש"ס למכור. כן, אני לא יודע, אני חושב שהרמב״ם ורבי יהודה הלוי גם כן היו ספרדים.
אבל עושים את זה חסידות. עממי וזול.
סליחה, מה יש לך? אתה לדבק. סליחה, אתה לדבק. אתה לדבק.
אני
מתנגד, לא להתנגד. אתה מסנגד. אז זה דרכך, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול ללכת נגדך, כי יש תפקיד גם לדבר הזה. כן? זה כמו שפעם איזה מסנגד אחד אמר לי שמה שכתוב בשולחן ערוך, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, צריך לבדוק האם זה חיוב או היתר. מה? ספרדיות זה הלכי רוח המצויים, שהם חלק מהזהות היהודית, המצויים יותר במסורת הספרדית מאשר במסורת האשכנזית.
תראו את הדוגמה פה דבר.
לא עכשיו, כן, אה?
אה? כל זה כבר כחלק כזה להפשרה למנהיגות?
קודם כל, אני
שואל את הרב, תגיד אם אתה ליטווה כולו.
תעזוב, נו, תפסיק, נו.
הצדיק בעצם קצת בודד פה, כי הוא רואה את ההתלפשות עם כל מה שקשור בזה.
לא, הוא בודד בעצם אופייה של החוכמה. החוכמה זה דבר שמבודד את האדם.
בעצם הוא פה זה גם אותו דבר כמו מנהיגות.
מה הבעיה של המנהיגות?
הוא גם כן בודד יותר, כי הוא בין...
המנהיג הוא בודד, המנהיג בודד, זה הרבה פעמים ככה, נכון? נו, אז מה?
זה אותו דבר כמעט.
דומה, כן, מה אתה אומר?
שאמרו, אם אין חברותא,
כן, או חברותא או מיתותא, שאם אין חברות יש מוות.
לחכם החברותא שלו זה לא הטיפשים אלא...
לא מספיק, זה לא מספיק, צריך גם וגם. כן, לפעמים זה למשל שני אנשים סופר חכמים נפגשים. אז הם מרגישים צורך לדבר בדברי חוכמה, אבל אולי הם רוצים גם לדבר על משהו אחר. כן? אז בשביל זה מביאים להם מאוד אחרים. זה כמו שמשל כתוב שתמיד חכם, כשהוא הולך לבחור לו אישה, צריך לקחת איתו עם הארץ, כדי לדעת אם היא יפה או לא. כן? כי הוא לעצמו לא יודע, הוא לא מבין בזה, אז הוא מביא עם הארץ, עם הארץ עוזר לו. כן? כן. אבל פה, שוב אני חוזר פה, להפיכת ניסוחו של הרמב״ם. הניסוח הראשון של דברי הרמב״ם נשמע מתנשא. הניסוח הראשוני בדברי הרמב״ם נשמע מתנשא. אבל אפשר להבין את זה בכיוון ההפוך, שעל ידי הצדיק הכל מתרומם. עכשיו, אתה שאלת, אם כן, מה בין זה לבין החסידות? אמרתי, יש הבדל. החסידות היא רואה את ההתקשרות בדרך ההזרחה הנפשית, ואילו רבנים אחרים רואים דרך את ההשפעה דרך השכל. כן, מה אתה אומר?
שמה תמיד חם צריך לקחת איתו עם הארץ אם הוא לא מבין ביופי, וזה לא מפריע לו.
כן, אבל כנראה שזה יפריע לו. כלומר, הוא לא...
לא,
כי... לא, מצד הידור מצווה. מצד הידור מצווה.
זה מבלבאו.
זה כן, בדיוק.
גם הארץ ייקח אותו כדי לבדוק את האישה.
כן, בדיוק. כל אחד, זה מביא אישה, זה מביא אתרוג. כן. רציתי להגיד משהו.
מה שאנחנו עכשיו ראינו בתפקה אחרת,
כן.
ראינו בתחילת הספר לגבי הקשר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא.
כן.
זאת אומרת שאי אפשר בעצם לקבל את הטוב של הקדוש ברוך הוא, לכן יש איזה פטנט שאני רק מתחבר.
No, so what?
עכשיו אנחנו רואים פה
בעצם... דבק. עכשיו הוא אומר שאפשר גם, יש סולמות כדי לעלות עד השם, זה שאדם שלם מעלה את האדם הפחות שלם.
אז הקשר בין האדם לבין האלוקות זה כמו הקשר בין האדם הפשוט לבין הצדיק?
מורה רבך כמורה שמיים. יש דבר כזה. כן, עכשיו, זו הייתה בעיה באמת בזמן שמעון הימסוני. ששמעון הימסוני ואיקה דאמרי נחמיה הימסוני היה דורש כל עתין שבתורה. נכון? כל מקום שכתוב את לרבות. בראשית ברא אלוהים את השמיים, השמיים וצבאם, וצבאותיהם. כן? ואת הארץ לרבות תולדותיה. והדבר הזה גם עבר לרבי עקיבא אחר כך, הדרך הזאת של הלימוד. ומה? כן, עכשיו כל פעם, אז שמעון המסוני ואיקה דאמרי נחמיה המסוני היה דורש כל עתין שבתורה. שלום וברכה. כיוון שהגיע לפסוק את השם אלוהיך תירא, פרש. הוא אמר, אני לא יכול. אי אפשר להוסיף על הלירה, רק מהשם. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כל עתין שדרשת, מה יהיה עליהן? מה נעשה עם כל העתין האלה? מה נעשה? אז הוא אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. זאת אומרת, שמעון הימסוני, בגלל זה, שינה את כל צורת הלימוד שלו, וביטל את כל הדרשות שהוא למד מעט. רק כדי לא לדרוש את השם אלוהיך תירא. ואחר כך כתוב בגמרא, עד שבא רבי עקיבא. ודרש את השם אלוהיך תירא לרבות תלמיד חכמים. שאלה שגם צריך לראה מתלמיד חכם. נשאלת השאלה, אז למה נחמיה עם הסוני לא דרש כך? אם זה כזה פשוט, שרבי עקיבא אומר את השם לרבות תלמיד חכמים, אז למה נחמיה עם הסוני לא אמר?
בתקופה שלו.
כלומר, הוא נזהר. כן, מסביר הרב קוק באותו מאמר דרך התחייה, שנחמיה עם הסוני חי בזמן ראשיתה של הנצרות. והנצרות מטשטשת את הגבול בין היחס של האדם לאדם והיחס של האדם לאלוהים, ולכן היה צריך בצורה חריפה למחוק את זה. כן, הייתה, העניין של הקישטול הזה, היו נמשכים אל הנצרות אולי. עכשיו הוא אומר, הרב, בימי רבי עקיבא, הנצרות כבר פרשה. היא כבר לא חלק מהיהדות. אז היא לא פועלת בפנים. והצורך, בכל זאת של ההתקשרות הנפשית, בין הנפשות, של התלמיד והרב, הצורך הזה ממשיך, ולכן היה צריך רבי עקיבא לגלות את השם אלוהיך תירא לרבות חכמים, אבל נשארה הימנעותו של נחמיה האימסוני כאזהרה. אפשר גם את זה להגיד, אבל זה לא כל כך צריך להיות חכם כדי לרבות תלמידי חכמים. אלא כנראה שזה לא יכול היה, באישיות של נחמיה האימסוני, זה לא יכול היה לבוא בחשבון בכלל. כן? כי את השם, את מי אני עוד יכול לירא? אז מן הסתם, אדם. איזה אדם? תלמיד חכם. אז יש פה סכנה. זה ברור שזה השיקול שעמד ביסוד הדברים. כן? יש, על דרך ההלצה, רבי מקוצק היה אומר, מה זה את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים? שגם תלמידי חכמים צריכים לירא את השם.
כן.
זה אתה קודם יחסי. טוב. זה מה שמצאת. טוב. ובכן, אגב, שם הרב, כשהוא עובר על התקופות, הוא מדבר גם, לא רק על דברים בתוך העם היהודי, החסידות, המנהגות, הנבואה, החכמים וכו', הוא מדבר שם גם על ישו, וגם על שבתאי צבי, ועל עוד כמה כאלה. והדבר הזה גרם שתקפו את הרב קשות. כי שם הוא מדבר על ישו כבעל כוח הזרחה נפשית נפלא. איך הוא אומר? כן. ואז הדבר הזה גם, אחר כך הוא יורד עליו, כן? שם הוא, אחר כך הוא גומר אותו. אבל הוא אומר את הביטוי הזה, שהיה לו כוח הזרחה נפשית נפלא. שהיה לו כוח השפעה, הוא היה אדם מוכשר מאוד מבחינת ההזרחה הנפשית. גם רואים, כשקוראים באבנגליון, רואים שהאיש הזה היה עם כוח של הקרנה. כן, מאוד גדול. ואז הרב קוק כתבו נגדו על הדבר הזה, יש לו איגרת שבה הוא מסביר מדוע הוא כתב את זה. הוא אומר שככה היה דרכם של חכמי ישראל בכל הדורות, שמעולם לא זלזלו ביריב, אלא עד רבה, הרימו אותו עד הגובה המקסימלי שאפשר לרומם אותו, ומשם הפילו אותו. כמו שלמשל על בלעם. לא אמרו בלעם היה סתם דפוק, איזה אידיוט מטופש. אמרו לא, הוא שווה בנבואה למשה. למשה. ואף על פי כן, אין לו חלק לעולם הבא וכו' וכו', ועין רעה וכו'. כלומר, צריך קודם כל לדעת, כלומר, לא לזלזל ביריב, לומר, הוא כלום. כי אז ישתמע שהוא לא צודק רק בגלל שהוא נמוך במדרגתו. צריך לראות את הטענה מצד עצמה. מצד עצמה. לפעמים גם הטענה היא יותר גדולה מהאומר. כן? לפעמים האומר הוא באמת קטן, אבל הוא אומר טענה גדולה. אז אני מתייחס לטענה, בכל גודלה. כן, זה כמו שלמשל, הייתי מאמר אחד כתב על ביקורת המקרא. הוא אומר, בחינוך הדתי רגילים לומר, מבקרי המקרא סתם אנטישמים. זה נכון אגב, אז מה? בגלל זה לא צריך להתייחס לטענה? הוא טוען טענה, בוא נבדוק את הטענה. נתאר לעצמה שהוא לא היה אנטישמי, והטענה הייתה קיימת. אז צריך להתייחס. כן, נתון.
מדרגת כל המקרה, אני אתן לך לראות, זה מבחינת כל יסוד הערבים זה
לא? לא, לא, לא. מדובר פה על אדם גדול שמרומם אדם אחר. יש גם, אפשר להגיד זה. אז זאת אומרת, שכמעט יוצא לפי זה, שלא תמצא אדם שאין לו התעלות כלשהי באדם גדול ממנו. ואז יוצא שכולם כאשכול אחד גדול, ניצלים מן האבדון. הנה, אומר כאן הרמח"ל, ונמצא, שלא יידחה מן השלמות לגמרי, אלא מי שלא יהיה ראוי להנות בו, לא מצד עצמו, ולא מצד התעלותו או בזולתו. ונמצאת על ידי זה ההצלה המרובה. וירבו יותר הנהנים. ואולם הנהנים ומהנים לאחרים, ודאי שאילו יהיו, הנהנים ומהנים לאחרים, ודאי שאלו יהיו היותר גדולים בקיבוץ ההוא, והם יהיו הראשים, והצריכים להתעלות דם, יהיו משועבדים להם וצריכים להם. ברור, אתה לא יכול להשוות בין המציל לניצל. וכדי שיהיה מקום לתיקון הגדול הזה, קשרה, אתה כן צודק, סליחה, לגבי כל ישראל, קשרה מתחילה את האישים זה עם זה, וזה עניין כל ישראל ערבים זה לזה. שזכו חכמינו זכרונם לברכה. כי הנה, על ידי זה, נמצאים מתקשרים קצתם בקצתם, ולא נפרדים איש לעצמו. והנה, מידה טובה תמיד מרובה. ואם נתפסים זה על זה בחטא, כל שכן שיהיו לו זה על זה בזכות. כי כל ישראל ערבים זה לזה, כמובן אגב שאתה חוטף אותה בגלל זה. כן, אומר רבי יונתן אייבשיץ, אם לך יש זקן יפה ומהודר, וחברך מתגלח בתער, אז האמת היא שיש לך חצי זקן וחצי גילוח. כן? כי הרי כל ישראל ערבים זה לזה, אז מה שקורה לשני קורה גם לך. כמו שאמר לי, למשל, הרב דוב ביגון, אם יש תלמיד במכון מאיר שמתבטל מתורה, אז אני מבטל תורה. זה ביטול תורה שלי. הגדרה יפה, לא? ביטול תורה שלו גם כן. כן, קשה. אבל מצד שני, שכרו יוצא יותר מהפסדו, שהרי מידה טובה מרובה ממידה תורנות. אז כלומר, כדאי לחטוף על זה שכל ישראל ערבים זה לזה, כי בזכות הערבות גם כל ישראל מזכים זה את זה. לכן, למשל, כשעושים מצווה, אז המקובלים אומרים שבעלי שם ייחוד צריך להוסיף בשם כל ישראל. כלומר, אני מזכה במצווה, אני עושה את עצמי כאילו שליח של כל ישראל לקיים את המצווה הזאת. ואז בוודאי שמזכין לאדם אפילו שלא בפניו. לכן, יש קצת ערך, כלומר, קצת הצלה גם לשני, בזכות זה שאני עושה את זה.
כל התפילות כמעט, גם נגיד זהות.
כן. כן, זה תמיד, בשאר חולי ישראל. זה הכוונה, זה המכוון של הדבר.
יש אומרים גם כן בכל חם ברכה.
כן.
ושהשני יגיד...
כן, למשל בהזכרות עושים את זה במיוחד.
אפילו לכל דבר.
כן, כן.
בכי, זה, בכל חם כדי שהשני יעני.
נכון.
כי התשובה שלו זה עוד ברכה.
נכון.
יפה.
תמיד יהיו שולים לברכה.
שברכות השחר.
ברכות השחר, אחרי ברכות השחר. יש שתי ברכות הראשונים לפני ברכת התורה.
יהי רצון. יהי רצון, נו.
יש את זה גם, יש מחזורים שראיתי, יש מחזור כזה שכתוב בו גם גרסה ברבים.
כן, זה מחלוקת, מחלוקת. האם צריך להגיד את זה בלשון יחיד או בלשון רבים? שתצילני היום או שתצילנו היום? מה? בעיניי, כן, כן, אבל יש מחלוקת בין הנוסחות, אם בלשון יחיד או בלשון רבים.
נוסחות בגמרא?
יכול להיות נוסחות בגמרא, אבל יש גם נוסחות בין הפוסקים. בין הפוסקים נחלקו בזה. כן, המקובלים אומרים בלשון רבים. כן. כן.
אם אנחנו בתארים אומרים שההתבלטות של עם ישראל בקדוש ברוך הוא זה דרך כמו פירמידה, שברור שהאנשים הנשגבים הם מועטים יחסית לאנשים הפשוטים.
כן.
יש איזה, אני לא יודע אם אני מדבר עניין שדווקא זה ככה, אבל שבסופו של דבר זה תמיד חייב, כיוון שגם בין האנשים הנשגבים יש אחד גדול מחברו, שזה בסופו של דבר הפירמידה הזאת חייבת להסתיים בנקודת חיבור אחת.
נכון.
בדיק יסוד עולם.
נכון.
יש עניין שיהיו כמה שיותר נקודות חיבור.
לא, זה מסתיים באדם אחד. ויש מחלוקת בגמרא מי הוא האדם הזה. יש שלוש דעות. יש מי שאומר שזה אדם הראשון, יש מי שאומר שזה דוד, יש מי שאומר שזה משה, יש מי שאומר שזה המשיח. ארבע דעות. וכולם ראשי תיבות אדם, כן? אדם דוד משיח או אדם דוד משה. יש, זה הדעות.
אין איזה עניין ליצור מצב ש... אם עד פסקה אחרת דיברנו על אינדיבידואל מסוים, איך הוא מצליח להתגדל איזה מדרגה. ורק עכשיו פתאום גילינו, זה לא עובד לכולם, זה עובד רק למיעוט, אז כל השאר יתפסו בהם. שיהיו כמה שיותר אנשים
גם וגם
לעמוד באידיאל עד לכאן, ואז יהיו כמה שיותר...
אני לא מבין אותך. יכול להיות, אבל בסופו של דבר גם אלה, קשה לומר שכולם יגיעו לאותה מדרגה.
לא כולם, אבל כמה שיותר... וכמה
שיותר
אלה יהיו כל אחד עומד בפני עצמו.
אז ראה, אם כל אחד עומד בפני עצמו, לא כדאי לו גם כן לקבל קצת מחברו? כלומר, יעקב, לא כדאי לו לקבל ממשה? הוא משה מדוד? כמו שמשל כתוב, בסוף הברכות של יעקב, כתוב, וזאת אשר בירך להם אביהם. נכון? ומשה המשיך, וזאת הברכה אשר בירך משה. המשיך איפה שיעקב גמר. גמר משה באשריך ישראל מכמוך, התחיל דוד המלך, אשרי האיש אשר לא הלך. כלומר, הם נתלים זה בזה, גם כן. עושים טובה אחד לשני. יעקב, משה ודוד. יעקב הוא זה שהקים את עם ישראל. משה את התורה. ודוד את ארץ ישראל. כלומר, שהשלמות היא עם ישראל. תורת ישראל, ארץ ישראל. צריך בשביל זה שלושה אנשים. יעקב, משה, דוד, בגמטריה, ישראל. כן, מה אתה אומר? סליחה? אצל הצדיקים, הפרש הדורות לא מפריע. לא, הם מעל הזמן, לא מפריע להם. כן, זהו, אפשר להמשיך? וכדי שיהיה מקום, ואומנם, על פי שורש זה, נסדר שיגיעו צרות וייסורים לאיש צדיק, ויהיה זה לכפרת דורו. פתאום, אתה רואה שפתאום זה לא הכי טוב להיות בראש הפירמידה. כן, לפעמים, לפעמים הוא מחפר על דור. לפעמים זה מפני הרעה נאסף הצדיק, עוד לפני שמגיע הדבר הרע, הצדיק מת כדי לא לראות את הרע, ולפעמים זה כפרת הדור. יש דבר כזה גם כן. כי הוא אוהב את כולם. מאחר והוא אוהב את כולם, אז הוא כולם.
ולמה זה מחפר
מצידו ומצידם?
המצידם, הם נאהבים על ידו, אז הם איתו.
למה זה מחפר?
הם מצטערים שהוא מת או משהו כזה?
האיסורים שקוראים לו, זה קורה גם להם. כלומר, משהו בהם משתנה מכוח זה. זה הכוונה. גם הצער שלהם. למה? זה סופר מובן. זאת אומרת, למשל, כשכואב לי ביד ימין, זה כדי לחפר על משהו רע שעשיתי ביד שמאל. יכול להיות, נכון? יכול שעשיתי משהו רע ביד שמאל, ודווקא יד ימין עכשיו כואבת. למה? מה הצדק? טוב, אנחנו, זה גוף אחד, אורגניזם אחד. אבל אם אני, עשיתי משהו רע ביד ימין וכואב ליד של מישהו אחר, לכאורה זה לא פייר. אלא אם כן, אני והוא אותו אחד. כלומר, יש בנו קרבה כזאת, שמה שקורה לו קורה לי. תראה, לפעמים יש ילד שהוא חולה, ילד תינוק. הוא בכלל לא מכיר את האלה שמצטערים בחוליו. הוא לא מכיר אותם. אבל הם הוא. ברור? אז מה שקורה לו, קורה להם. כמו התינוק של דוד. אז יש, אני לא בטוח שצריך תמיד שזה יגיע לסף מודעות מוחלט. יש מדרגות מודעות מאוד גלומות. מצד הנשמה שלו וחדות. איזה שדור אחרי זה? נכון? מה? תינוק זה דוגמה יפה. למשל, צער השכינה. כשאדם מצטער, שכינה מצטערת. מי מצטער יותר? מה? השכינה מצטערת יותר, כי היא יודעת באמת מה קורה. האדם לא יודע מה קורה, אז הוא מצטער, והוא לא מבין שהצער שלו זה אחד מיני מיליון מצער השכינה. לא? כי, אבל יש קצת שותפות בצער. אפשר קצת להבין. אז אם האדם יבין שצערו הוא צער השכינה, זה גם יקל על צער השכינה.
כן.
אפשר למדוד?
לא, רק השכינה, כמובן על קבל פרוחות.
So what?
זה לא ניתן לדמיין לנו מה זה יכול להיות.
למה? לא, אנחנו לא יכולים, אין לנו יכולת להעריך את צער השכינה. אבל אנחנו יכולים להעריך את זה שזה יותר גדול משלנו. זאת אומרת, שאם אני בהכרה שלי נטוע קצת באינסוף, כלומר יש לי קצת, מרכז החיים שלי נמצא מחוץ לעצמי ונמצא בבורא, אז אני קצת יותר חש את הצער הזה. למשל בתיקון חצות. בתיקון חצות בוכים על מה? על צער השכינה. פעם היה איזה יהודי אחד, רצה לראות איך הרב קוק עושה תיקון חצות. אז הוא התגנב לחדר של הרב קוק, ושכב מתחת לספה. חיכה שהרב קוק יגיע בחצות. הרב קוק הגיע. והתחיל לבכות. והתחיל לבכות כל כך, שהאיש הזה כבר לא ידע את נפשו, ברח מן החדר. אז יש אנשים שחשים את זה, את צער השכינה. רבי חיים וולוז'ין משווה את זה לתינוק שמנקים לו את הקקי שלו. אז כשמנקים אותו הוא בוכה, זה מאוד מפריע לו. ואז מי שמנקה אותו מצטער על זה שהתינוק מצטער. אבל הוא מצטער על זה שמה, שהתינוק לא מבין. ברור? הלאה. זה מה שאומר כאן. אני חושב שזה מובן, לא כל מה שאנחנו לומדים. אולי זה לא רגילים להסתכל על זה ככה, אבל יש ממד כזה גם בחיים, כן.
לא, אני יכול רק להשוות את זה, אם אנחנו מדברים, נניח, שיש אדם שהוא...
דווקא מעניין, בעיניי גם כן למנוע ליסורים, שמתם לב? כן, מה?
אני מדבר כמו שאדם שהוא נביא, כמו שמסופר בספר מלכים,
כן.
על אלישע וכל האנשים שראו דברים שאנחנו לא ראינו.
נו.
כמו שהוא אומר לנערו, שבמצרים שיפקח תנה ויראה את הצבא שסובב אותו.
נו.
אז אותו דבר אני יכול לדמיין שאדם שהוא גדול, הוא יכול להיות מרומם עד כדי כך שהוא יבין את צער הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מכירים.
אז גם יש אדם שיכול להיות כפרה על דורו, יש דבר כזה. אפשר סיפור מפורסם, פעם הרב זיני סיפר את זה, על רבי דוד אבו חצירה, שמעת על רבי דוד אבוחצירא? זה האח של בבא סאלי, שקראו לו בבא דו. שמעתם עליו? היה אחיו הבכור של הבבא סאלי. בשנת, מה? בשנת 1912, תברש עין בית. זה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. הצרפתים כבשו את דרום מרוקו. כלומר, צפון מרוקו כבר כבשו. את הדרום כבשו יותר מאוחר. והיהודים היו ידועים בסימפתיה שלהם אל הצרפתים, כי הרי הרדיפה של הערבים הייתה קשה מאוד. ואז הערבים באזור תפילאלת האשימו את היהודים בשיתוף פעולה עם הכובש. וביום שבת, באמצע התפילה, לקחו את בבדו, שהיה אז בן 40, משהו כזה, שדיין של כל דרום מרוקו, אתם חכם עצום, נכנסו הערבים באמצע התפילה, הוציאו את הרב ושמו אותו על תותח וירו אותו. כן? מה? מכירים את הסיפור? כן, מה? כן, סיפור ידוע, שבבא סאלי הושפע מאוד מזה, ושכל תורתו הייתה בעצם כדי להשלים את מה שאחיו לא הספיק. כן? זה מה שהיה. עכשיו, ברור, מה? מה? מה קרה לחיילים? הוא סיפר את זה בכנסת? אני לא ידעתי. אבל זה סיפור שמעתי אותו לפני הרבה זמן. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור, עכשיו, ולא נגעו בכלל בקהילה, לא עשו כלום. אז מה זאת אומרת? הוא קיבל עבורו מה שהיה עלול לקרות לכל הקהילה. יש דבר כזה. שהוא כפרה על דורו. כן. כן. אני לא חושב שזה דברים קרו בשטחים, אולי קרו בארץ ישראל, את מתכוונת. כן, מה אתה אומר? שמה?
איך הצדיק מביא עזרה, ישועה למי שבא אליו, לא מגיע לצדיק לשמוע את הצרות, להצטער.
אז יש גם את זה, כן, יש סיפור הפוך, כן, סיפור הפוך. כן, אני אספר לך סיפור שקרה אצל הרבי, לא זוכר איזה רב זה היה, זה היה אחד מגדולי החסידות, שכחתי מי זה היה. והבן של הרבי היה חולה. ואז כמה פעמים ביקשו מהרבה, תתפלל על הבן שלך. והרבה היה מתפלל, וזה לא עזר. ואז המצב יחמיר. אמרו, טוב, אז מה נעשה? צריך לשלוח מישהו לרבה להגיד לו שהמצב מחמיר, ושהוא יתפלל יותר טוב. אז שלחו לו איזה ילד, והילד אמר לו, רבה, באתי להגיד לך שהבן שלך מרגיש יותר טוב. ובאתי לבקש ממך שתתפלל כדי שהוא יבריא לגמרי. אז הרבה התפלל, והילד יבריא לגמרי. ואז הוא סיפר אחר כך, כשסיברו לו מה היה האמת, וזה הוא אמר שהוא היה צריך משהו קצת שמח לשמוע, כדי שתשרה עליו רוח הקודש, ואז הוא יוכל להתפלל. אז הילד הבין את הדבר הזה. הילד הזה זה הרב יהודה צבי מסקוליה. אחר כך הוא נהיה רב מפורסם. אחד מאבותי הילד. טוב, הלאה. אז יש גם צד כזה, שהרב לא צריך להצטער. תן. אם כן, ואומנם על פי שורה זה נסדר שיגיעו צרות ואיסורים לאיש צדיק, ויהיה זה לכפרת דורו, והנה מחיוב הצדיק הוא. עכשיו שימו לב שזה מאוד שונה מהצורת ההסברה שמקובלת בעולם הנוצרי על זה. בעולם הנוצרי יש שהצדיק מתייסר למען השני מסיבה אחרת, בגלל שנעשה הרבה רע בעולם וצריך שמישהו יחטוף על זה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לנקום. אז אם לא הוא, אז מישהו אחר. כן? כלומר, זה אלילי, התפיסה הזאת. כאילו, האלים כועסים, והם רוצים להוציא את זעמם, אז צריך לפנות אותו, לנקז את הזעם הזה לאיזשהו כיוון. אז הצדיק יסבול בשביל זה. כן? זה לא בגלל האחדות בין הצדיק לבין הציבור. והנה. מחיוב הצדיק הוא לקבל באהבה הייסורים שהזדמנו לו לתועלת דורו, כמו שהיה מקבל באהבה ייסורים שהיו רואים לו מצד עצמו. כן, הרי אם הוא היה צריך לקבל ייסורים כדי לחפר על חטאי עצמו, היה מקבל באהבה את הייסורים האלה, כי הם מחפרים על חטאיו. אז גם הצדיק צריך לקבל באהבה את הייסורים שהוא מתייסר לטובת הדור. ובמעשה הזה מטיב לדורו שמחפר עליו, והוא עצמו מתעלה אלוהי גדול שנעשה מן הראשים בקיבוץ בני העולם הבא, וכמו שזכרנו.
מה?
זה לא
יש גם בזמנים יותר
בוודאי, זה לא תמיד ככה. לפעמים עכשיו המצב הוא שבדרך כלל העולם צריך להיות בסדר, ואז הצדיקים לא יסבלו. למשל, אתה אומר בתפילה, והשב העבודה לדביר ביתך. מה זה להשיב את העבודה? איפה העבודה עכשיו? מה? איננה. אז אי אפשר להגיד להשיב. להשיב משמע שהעבודה קיימת רק היא לא במקום הנכון. אז התוספות מביאים... מה? לא, אז התוספות אומרים שהעבודה, עבודת הקורבנות קיימת גם היום, אבל לא במקדש. אלא שבמקדש של מעלה, מיכאל, השר הגדול, שהוא כהן גדול של בית המקדש של מעלה, מקריב על גבי המזבח את נשמותיהם של צדיקים. אז זה מאוד לא סימפטי שאנחנו צריכים כל פעם להקריב נשמות של צדיקים, לכן אנחנו מבקשים שהעבודה תשוב משם לפה, למקדש, ואנחנו נקריב כבשים. כן. למה זה קשה?
זה כמו עבודה זרה.
למה עבודה זרה?
מה זה להקריב נשמות של צדיקים? זה כמו
שהקריבו... למולך. נכון. נו, אז מה? לא, זה אומר ש... ההקרבה היא עילוי. כלומר, כשהבהמה קרבה לגבי המזבח. האם זה רצח או זה עילוי? מה? כשהבהמה קרבה, זה רצח או עילוי? זה עילוי. אז זכורה, למה לקחת את זה מהאדם? אם הבהמה היא זוכה לעילוי, אז למה האדם לא? זו שאלה יפה, לא? מה התשובה באמת? הרי אסור להקריב קורבן אדם, נכון? כן, אני רוצה להזכיר את זה, כן, מי שלא, אל תטעו, אסור להקריב קורבן אדם. כן, אם פעם יבוא לכם בראש, אז תדעו לכם שאני אמרתי שלא. כן, אבל השאלה היא למה לא? כי כשאברהם לקח את יצחק, יצחק היה מוכן, לא הייתה לו בעיה עם זה. נכון? אחר כדוש הוא אמר, לא, אני לא רוצה, אל תעשו. מה? כי הרי מה עיקרו של האדם? ההכרה שלו. עכשיו, אם אנחנו שוחטים את האדם על גבי המזבח, אז הקרבנו בהמה, לא הקרבנו אדם. צריך להקריב את האדם, והאדם זה המוכנות שלו לעלות. בסדר? זה המשמעות. ולכן, הידי בכך שיצחק יהיה מוכן לעלות על גבי המזבח, כדי שהוא יקרב. ומה עם החלק הגופני של יצחק? אפשר לקחת עיל במקום, אותו דבר. כן, כמו שכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, כלומר, אדם היה רוצה להקריב את עצמו, ולכן, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אבל במצב שהעולם מקולקל ואיננו ראוי למדרגה הזאת, אז הצדיקים עוזבים את העולם. זה הכוונה. זה הכוונה שהם קריבים על גבי המזבח של מעלה. טוב, זה הכל. עכשיו אנחנו עוברים לאורות.